אוקיי, אנחנו היום בפרשת תרומה. אז אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. ופה אומרת התורה את כל הרשימה מה צריך להביא. אחד מהדברים היה עצי שיטים. שואל רש"י, ומניין היו להם במדבר? מאיפה היה להם במדבר עצי שיטים? אומר רש"י, מביא מדרש, ופירש רבי תנחומה, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש העתידים ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים. יעקב הביא ארזים למצרים ונטעם, וציווה לבניו ליטול עמהם כשיצאו ממצרים. שעד שיעקב נטע ארזים בארץ ישראל, הביא אותם למצרים, ואמר לבני ישראל, שאתם תצאו ממצרים ותלכו לבנות את בית המקדש, אז תיקחו איתכם את הארזים האלה, שזה בעצם העצי שיטים של בית המקדש. ופה באה השאלה הגדולה, בדרך כלל רש"י הולך לפי פשוטו של מקרא, ופשוטו של מקרא, כמו שמסביר למשל התז, אומר מאיפה היה להם עצי שיטים, כמו שהיה עוד הרבה דברים, הם קנו את זה מהסוחרים. האבן עזרא אומר, מאיפה היה להם עצי שיטים? אומר האבן עזרא, היה יער גדול על יד הר סיני, ומשם הם לקחו עצי שיטים. למה רש"י פה מפרש לא כפי פשוטו של מקרא, אלא מביא מדרש? אומר הרבה, הרבה תמיד הסביר על פי פשט, שבעצם התשובה תמונה במילה אחת, שהתורה אומרת, ויקחו לי תרומה. אומר רש"י, מה פירוש תרומה? תרומה שהפרשה, יפרישו לי מממונם נדבה. זאת אומרת, מהכסף שיש להם, הם זה הם צריכים להפריש. ואומרת התורה, שהשם אומר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו? למה לא ויתנו? זאת אומרת, ויקחו זאת אומרת שיש להם את הדבר. הם יפרישו תרומה ממה שיש להם, ואת זה ויקחו. ההדגשה לא על הנותן, הדגשה על המקבל, שזה שלוקח את התרומה, הוא יבוא לבני ישראל ויקח. זאת אומרת שהעצים היו אצלהם, לא שהם היו צריכים לקנות אותם, לא שהם היו צריכים להשיג אותם. מכאן רש"י, לכן על פי פשוטו של מקרא, רש"י צריך לומר שהיה להם את זה. איך היה להם? מזה שיעקב אבינו, כשהוא בא למצרים, הוא איתם לקח את הארזים. אבל פה באה השאלה הגדולה, למה באמת יעקב אבינו סחב מארץ ישראל ארזים, נטע אותם במצרים, 210 שנה לפני שעם ישראל יצא ממצרים, ואחרי זה כשעם ישראל, כשהוא סחב אותם, היה צריך לקחת ארזים שלמים, כשיצאו ממצרים לקחו ארזים שלמים, רק העמודים היו 48 כפול כל אחד 10 אמות, ועוד המון מכלי בית המקדש היו מעצי שיטים. לקחו המון המון עצים, למה צריך את זה? אומר הרבי, היה צריך לומר שיעקב אבינו ראה ברוח הקודש שהקדוש ברוך הוא, שהוא יבוא לבקש מעם ישראל לקחת דברים לבית המקדש, השם יאמר לא ויתנו, רק ויקחו לי. זאת אומרת, השם אז יגיד לעם ישראל, תיקחו ממה שיש לכם. ומכיוון שיעקב אבינו רצה שעם ישראל יוכל לקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא, לכן יעקב לקח את העצים ונתן לבני ישראל מיד, שיהיה להם במצרים, שיוכלו לקחת אותם מיד לבית המקדש. בא הרבה ושאל שאלה עצומה, אז באמת למה? למה הקדוש ברוך הוא אומר ויקחו לי ולא ויתנו לי. למה הקדוש ברוך הוא רצה שעצי הרזים יהיו מוכנים ומזומנים אצל עם ישראל? ולכן יעקב אבינו עוד לפני 210 שנה היה צריך להביא אותם מארץ ישראל, והחזיק אותם כל השנים במצרים, ולקחו אותם לבנות את המשכן. למה באמת זה הציווי של הקדוש ברוך הוא? למה שם לא עצה ציווי פשוט ויתנו לי? אז הרב בשנת תפשין ממזיים ברשת תרומה, רב אמר ביאור מרגש מאוד. רב מאוד דיבר בהתרגשות, ואני חושב שהיו שם הרבה דמעות באותה ההתוועדות. אומר הרב ככה, בני ישראל נמצאים במצרים. זה הגלות הכי קשה שהיה על עם ישראל. זה הגלות שהיא בעצם שורש של כל הגלויות של עם ישראל. כמה זמן זה היה? לא כמו להשם ישמור בזמן השואה, 5 שנים. 210 שנה. נולדו שם בנים, נכדים, נינים, הם חיו את השיעבוד. שיעבוד כזה, שחס ושלום בן אדם כבר לא מרגיש שהוא בשיעבוד. הנינים והניני נינים שנולדו בשיעבוד, הם חשו שזה העולם. כמו שאצלנו מובן מאליו שיש שמש וירח, מובן מאליו שיש פקס וטלפונים, הם נולדו בחיים האלה, הם חשו שזה הנורמלי. הם קיבלו מהמסורת שיהיה זמן שעם ישראל יצא מצרים, אבל זה מסורת. הקדוש ברוך הוא רצה לעודד אותם, לחזק אותם. אז השם אמר להם, השם אמר שבזמן שהם יבואו למשכן, שיהיה להם מוכן הארזים. ויעקב שראה את זה ברוח הקודש, לקח את הארזים מארץ ישראל, נטע אותם במצרים, שיהיה להם במצרים. מה זאת אומרת? כל ה-210 שנים שהילדים, הנכדים, הנינים וניני נינים עוברים ברחוב ורואים פתאום ארזים, ורואים שהאבא והסבא מטפל בהם, משקה אותם, עודר אותם, דואג להם, מזבל אותם. למה? מה אתה צריך את זה? ואז הסבא או שהאלטר זדה מתחיל לספר, אתם יודעים, היה לנו סבא יעקב אבינו, והוא הבטיח לנו שנצא ממצרים, והוא הבטיח לנו שנלך ונבנה את המשכן, והוא אמר לנו מהעצים האלה שתצאו ממצרים תיקחו אותם איתך. כל ילד וכל נער וכל בת ראו בחוש את האמונה, את הקשר, את ההתקשרות הפנימית של בני ישראל אל השם, מאמינים בטוח שניצא ממצרים. זה חיזק להם את המצרים. וכמו שאנחנו מכירים את הכלל הגדול בחינוך, ילד, מה נקלט בו? לאו דווקא מה שאומרים לו, אלא מה שהוא מרגיש בצורה מוחשית. מה שהוא יכול להרגיש שזה נכנס לו בנשמה. אני זוכר כשאני הייתי ינגלה, והייתי בבית ספר, והיה לנו מורה שקראו לו למפל, אני חושב שהיה הבלזר חוסיד. ומה שאני זוכר, אני לא זוכר איזה חומה שלמדנו, איזה משניות למדנו, זה היה בכיתה השלישית, בכיתה ג'. מה שאני כן זוכר, שלפעמים באמצע השיעור הוא יכל לקום, ולהרים את כל הילדים ולרקוד אשרינו מה טוב חלקנו. אני זוכר את הניגונים האלה, את ההתפרצויות האלה. מה הילדים שלנו זוכרים? את מה שאבא אומר, את מה שאמא אומרת, או את החוויות שלהם? זה שפעם לקחנו אותם לאיזה מקום, לאיזה פארק, ושרנו איתם את האשרינו. זה שלפעמים באמצע סעודת שבת באופן ספונטני, לוקחים את כל הילדים, את כל הילדות, רוקדים איתם ביחד. את הדברים הלא נורמליים, את החוויות הלא נורמליים. החוויה הזאת שהילדים של בני ישראל ראו במצרים, לראות איך שתרחו, איך שישקו אותם, איך ששמו זבל, איך שתאגו להם, למה דואגים להם? זה העצים, הארזים שניקח אותם שניצא ממצרים. אבל יש פה עוד דבר עוד יותר עמוק. לא רק שהם וחיזק להם את האמונה והביטחון עוד יותר. אנחנו יודעים אם בן אדם בבית סוהר ואומרים לו עוד חודש, שנה, שנתיים אתה יוצא החוצה, הוא סופר את הימים. אבל עכשיו הוא מרגיש צער, רק הוא מנחם את עצמו שעוד מעט נצא. אבל יש מצב, בוא נגיד אישה בהיריון. אישה בהיריון היא יודעת שזה ייקח כמה חודשים. אבל היא יודעת שההיריון זה חלק, זה חלק מהבנייה, מהיצירת חיים של הילד שיבוא עוד כמה חודשים. והיא יודעת שעכשיו היא יוצרת את החיים. אז היא דואגת למה שהיא אוכלת. היא דואגת שזה יהיה אוכל בריא. היא דואגת לא לסחוב מסעות כבדים. היא דואגת לא לעשן. מכיוון שהיא יודעת שזה שאני שומרת על הבריאות, שאני יושנת מספיק, שאני דואגת לעצמי מספיק, זה יוצר את החיים. היא מבינה שעכשיו זה לא רק אני מחכה למה שיהיה, עכשיו נוצרו החיים. בני ישראל במצרים, זה לא שהם חיכו לגלות. הם הבינו שמצרים זה כוך ההיתוך שבונה את עם ישראל. זה עצם זה שבני ישראל היו במצרים ושמרו על כל מה שהם צריכים לשמור, לא החליפו את שפתם, את שמם, את לבושם, ויש עוד מדרש את מאכלם. בזכות האמונה נגלו אבותינו. הם הבינו שזה שאנחנו במצרים בתוך השיעבוד העצום הזה ואנחנו מחזיקים וקשורים לקדוש ברוך הוא, זה יוצר את הגאולה, זה יוצר את בית המקדש. כמו שאלתר רבי אומר, עצם זה שבני ישראל היו במצרים ועצם זה שהיו במדבר, זה יצר את המשכן. וכתוב שהמשכן נשאר לנצח, הקדושה של המשכן המשיכה בבית המקדש ותמשיך עם מירת השם בבית המקדש השלישי. זה יוצר את הדבר, זה לא רק שהם סתם חיכו. אז כל פעם שבן אדם, איש או אישה, ילד או ילדה, עברו ליד הארזים, זה נתן להם את העוצמה להמשיך לבנות את המשכן, להמשיך לבנות את הקדושה, להמשיך לבנות את עם ישראל. כיוון שהם הבינו, זה לא שאנחנו מחכים, עכשיו אנחנו יוצרים את הדבר, יוצרים את הבית המקדש שיהיה. עוד יותר מזה, יש לפעמים שבן אדם ידע, אני עושה משהו. פה עם ישראל הרגיש שכולנו ביחד, יש לנו פרויקט עצום. אנחנו כל אחד בתחום שלו, במקום שלו, בניסיונות שלו, בונים עכשיו את עם ישראל. בונים עכשיו את המשכן. וכל אחד שיקפיד על מה שהוא יקפיד בזמן גלות מצרים עם כל הקשיים והבעיות, זה עשה להם את ההרגשה, אנחנו ביחד יוצרים. יש המון הבדל במוטיבציה, בחיות, בהתלהבות, שבן אדם הוא בודד יוצר משהו, או שהוא מרגיש משותף עמו. 60 ריבו אנשים ועוד נשים וילדים, כולם ביחד יוצרים עכשיו את בית המקדש. וזה נותן לכל אחד כוח לעמוד בכל הניסיונות שיכול להיות. זה מכניס לו טעם, כיוון, משמעות לאיפה אני הולך. וכאן יש דבר מעניין מאוד. אומרת הגמרא, מסכת תענית, וגם בבא בבסרה, שהתמר לא מחליף את גזעו. הארז מחליף אותו. אומר הרשב"א, מה הפירוש? ברגע שהארז חלילה מתייבש או נחתך, הוא צומח מחדש, הוא מחליף את הגזע שלו. הוא לא נגמר אף פעם. אומר הרשב"א, זה משל אל הצדיקים, אנחנו אומרים צדיק כתמר, כארז בלבנון נשגה. מה זה הארז הזה? הצדיק תמיד מתחדש. גם שיש לו ירידה, גם שיש לו נפילה, גם שיש לו את הקטנות המוחים, גם שיש לו צמצום, הוא יוצא מהקטנות המוחים לגדלות המוחים. מהצמצום למרחב, מהגלות לגאולה הוא יוצא. זה הכוח של ארז. כשעם ישראל ראו את הארז הזה, זה יותר חיזק אצלם את העוצמה הזאת, כמו הארז מחליף גזעו. הוא לא מתייבש, הוא לא נופל, גם כשהוא נופל הוא שוב פעם מתחדש. זה נתן להם את הכוח להתחדש כל פעם. וזה מה שאומר המדרש, יעקב זה ארז. יעקב אבינו בחיים שלו היה באחד מהשלושה אבות שעבר הכי הרבה בעיות. היה לו בעיה עם אח שלו. היה לו בעיה שהוא היה צריך לברוח. הלך ללבן. עבד שם שנים, שנים, שנים בשביל להתחתן עם רחל. קיבל את לאה. היה צריך אחרי זה לברוח מלבן. פגש את שרו של עשיו. אחרי זה קפץ עליו רוגזו של יוסף. ואחרי זה הוא זה שהביא את כל עם ישראל למצרים בעצם. הגלות התחילה שם. יעקב ארז. תמיד בכל מצב הוא מתרומם. בכל מצב, גם שהגזע שלו מתייבש או נחתך, הוא צומח מחדש. ובכל מאורה ומאורה, בכל שלב ושלב בחיים של יעקב, הוא התחדש. בכל שלב ושלב הוא בנה את הבית המקדש באותו מקום שהוא היה שם. וזה העוצמה של ארז. יש כאן משל נפלא של רבי נחמן מברסלב שמסביר לנו מאוד. רב נחמן אומר, משל נפלא מה שקורה היום, מה שקורה לכל אחד בעולם הזה שלו. הוא אומר ככה, שהיה מלך, והמלך בא למשנה למלך ורואה, אני חוזה בכוכבים, אני רואה שעוד מעט יהיה וירוס גדול מאוד, אבל לא כמו שהיום בסין, וירוס בתבועה, שכל אחד שיוכל מהתבועה יהיה משוגע. אומר לו המשנה למלך, מה הבעיה? יש לנו עוד בסטוק תבועה משנה שעברה, נאכל את זה ולא יהיה את הבעיה שלנו. אומר לו המלך, אבל אין לנו מספיק לתת אוכל לכל אנשי המדינה. ואם אנחנו, אני ואתה, נאכל את התבועה, שהיא לא תבועת השיגעון, את התבועה הנורמלית, וכל העולם יאכלו את תבועת השיגעון, הם יחשבו שאנחנו משוגעים. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך מה נעשה. אני אעשה סמל במצח שלי, ואתה תעשה סמל במצח שלך, ונאכל את תבועת השיגעון, ונהיה משוגעים כמו כולם. אבל, כשאני אסתכל עליך, אני אדע שאני משוגע. כשאתה תסתכל עליי, אתה תדע שאנחנו משוגעים. מה הפירוש כאן? מה העומק? יש כאן במשל הזה הרבה נקודות. היום רק ניקח פרט אחד. מה אכפת אם המלך אומר שהוא לא רוצה להיות, שהוא הנורמלי והמשנה למלך וכולם משוגעים? למה לא באמת? למה לא? אנחנו נהיה הנורמלי והם משוגעים. כמו שיש הרבה אנשים שחושבים בעולם, אני הנורמלי וכולם משוגעים. ומה המשוגעים חושבים? הנורמלים הם משוגעים. אז מה הבעיה פה? תכלית בריאת העולם זה לא לברוח מן העולם. תכלית בריאת העולם זה נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אתה צריך להיות בעולם, לחיות בעולם, ולגלות את האלוקות, את הקדושה, את האור בתוך העולם. איך שאמרנו, אני חושב, הסיפור הנפלא של אנשי חלם, שהיה להם פעם מחלוקת גדולה מאיזה אור יותר חזק, אור השמש, אור הירח. נימנו וגומרו אחרי שנתיים וחצי מחלוקת שהאור הירח יותר חזק. למה? פשוט מאוד, השמש מאירה שיש אור, הירח מאיר בחושך. השם הכניס אותנו בעולם של חושך, בעולם במרכאות של משוגעים, בכדי שנגלה בתוך החושך הזה אור. אז המלך אומר, לא, אנחנו כן נאכל, אנחנו לא נברח מן העולם, אנחנו נהיה בעולם. אבל מה? ברגע שאני אוכל ואני נהיה כמו כל העולם, אז אנחנו נהיים בעולם. אבל ברגע שאני שם את האות על המצח ואני רואה שאני משוגע, אני בעצם לא משוגע, אז אני מעל העולם. זה עצמו שאני נמצא בעולם של משוגעים, ואני שם את הסמל והחוכמה בינה הדעת שלי, הדעת מרגישה ומבינה שאני משוגע. ברגע שהמשוגע מבין שהוא משוגע, אז יש בו חלק לא משוגע, אז הוא נורמלי בעצם. איזה חלק מרגיש בו שהוא משוגע? רק החלק הנורמלי. משוגע אמיתי לא יודע שהוא משוגע, מכיוון שאין בו חלק נורמלי שמרגיש שהוא משוגע. ברגע שאני שמתי את האות סמל, פתאום אני שיגיתי את המשוגע. לקחת את העולם של המשוגעים ועשיתי אותו למשוגע. ברגע שאני אוכל את האוכל ואני שם את האות, אני משקר את השקר. זה המשל העמוק, זה העולם הזה. עולם הזה נקרא מצד אחד עולם השקר. מצד אחד נקרא עולם שרואים באמת בעולם לכאורה הרבה אנשים שרצים אחרי הבל וטוב. אנשים כועסים. אנשים שלא מקבלים התקפות לב. אנשים חיים לפעמים כל החיים על ריקנות עצומה. עולם השיגעון. אבל ברגע שאני נמצא בעולם הזה ואני יודע את זה, אז אני משקר את השקר. וזה העוצמה. ברגע שעם ישראל ראו את עצי השיטים האלה, הם ידעו אנחנו במצרים, אבל זה לא הבית שלנו. זה לא החיים שלנו. זה לא המהות שלנו. המהות שלנו זה שם במשכן. המהות שלנו זה אחרי זה שנבנה את בית המקדש. המהות שלנו אחרי שנצא ממצרים. אנחנו פה בכדי ליצור את המשכן שם. זה שאנחנו עומדים בכל הניסיונות במצרים, זה בונה את זה. זה נתן להם את החיות ואת ההתלהבות שאני חי פה ואני לא פה. אני רוצה לספר סיפור. היה בן אדם בשנות ה-80, עשיר גדול מאוד באמריקה, יהודי, שהיה רחוק מיידישקייט מאוד. השם שלו היה ברנסטיין סנאפרט. איש עשיר גדול מאוד. והוא היה רחוק, התחתן עם אישה לא יהודיה. שהוא היה בן 30, היה חי בשקט. ויש סיפור ארוך, אנחנו לא היום ניכנס, אולי פעם אחרת. בן 50, הוא התחיל להתקרב. הלך לבית כנסת להגיד קדיש על אביו, והוא התחיל להתקרב, סיפור ארוך, אבל לא ניכנס לזה היום. ואז הוא עזב את אשתו הגויה, התחתן עם אשתו יהודיה, והתחיל להתקרב ליידישקייט. ואז שהוא התחיל להתקרב ליידישקייט, הוא לקח וקנה עמוד שלם בניו יורק טיימס. בניו יורק טיימס עמוד שלם עולה המון המון כסף אז, והיום עוד הרבה יותר. ומה הוא כתב בפלקט הזה? השם שלי זה זלמן ברנסטיין. מה הוא רצה להגיד בזה? השם שלו היה בהתחלה שם גוי. ברגע שהוא רצה לשנות את עצמו, ברגע שהוא רצה שגם במוח ובלב הוא ידע שהוא ישתנה, הוא אמר, אם אני אשנה את השם שלי, אני משתנה. הוא לא רצה רק לשנות בכרטיס ביקור שלו. הוא רצה שכל הסוחרים בניו יורק, כל האנשים באמריקה, ידעו השם שלי זלמן. זה היה העצי שיטים שלו. זה הרים אותו. זה הדליק אותו. וכל אחד מאיתנו צריך איזה עניין, איזה סמל, איזה דבר שזה מחזיק אותו מחוץ למצרים. יש אנשים שזה תמונה של הרבה, שהוא מביט על זה, חוץ שיש לו איזה זמן לא קל, הוא מביט, והוא זוכר, אני עכשיו לא משוגע, אני מחוץ למשוגעים. אני עכשיו לא במצרים, אני עכשיו בונה את בית המקדש השלישי. יש אחד שזה תמונה של סבא שלו. יש אחד שזה זה ניגון, איזה אחסיד שמייסה. יש אחד שהוא שמע איזה התוועדות, והוא חוזר על זה ומשחזר את זה או בראש, או שהוא מסתכל על זה במקומות שיכול עוד פעם לראות את זה, לשחזר ולחיות עם זה. כל אחד צריך שיהיה לו את העצי שיטים מול העיניים, או בתמונה, או בראש, ותמיד לחיות עם זה ביחד. אבל יש פה בעצם משהו עוד יותר עמוק. אנחנו יודעים שהמאמר הראשון שהרבי אמר, שזה מתייסד על המאמר של פרידריך רבה, שהרבי דיבר מה העניין של עצי שיטים בבית המקדש. אז הרבי אומר ששיטים בא מהמילה שטות. בא מהמילה שטות. אז יש שטות, הרבי אומר, למטה מטעם ודעת, ויש שטות למעלה מטעם ודעת. החטא שבן אדם עושה, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, כמו שאלתר רבי מסביר באופן נפלא, איך יכול להיות שבכלל בן אדם עושה חטא בכלל? נכנס בו רוח שטות. מה התיקון של רוח שטות. אומר הרבי, התיקון של רוח שטות זה שטות דקדושה. אתה עושה דבר של שטות שזה מצד הקדושה. זאת אומרת, יש דברים שאני עושה מצד שהשכל מחייב אותי, הלב מחייב אותי. יש דברים שאני עושה שהשכל לא מחייב אותי בכלל לעשות את זה. המידות לא מחייבות אותי. ואני קופץ למים באופן של מסירות נפש כזה. באופן למעלה מטעם ודעת ואני עושה את הדבר. והשכל לפעמים אומר לי, אתה משוגע לפעמים. אתה עושה שטות. ויש לפעמים שהשכל אולי לא צועק, אבל בתוך תוכו הוא לא נמשך לדבר. והרוח שטות הזאת היא זאת שבונה את בית המקדש. אז הרבי מסביר באריכות ממה נבנה בית המקדש, מהעצי שיטים. ממה הבן אדם מוריד שכינה בתחתונים, קדושה בתחתונים, עושה אור בחושך? מזה שהוא לפעמים עושה דברים שהם בבחינת שטות, בבחינה של למעלה מטעם ודעת. עכשיו נוכל להבין עוד יותר עמוק, למה שבני ישראל ראו את עצי שיטים האלה, מה נתן להם כזה כוח לעמוד בכל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה ניסיונות של 210 שנה, עד כדי כך שמשה רבינו אמר, הן לא יאמינו לי. זאת אומרת שבשכל, בטעם ודעת, בן אדם שנמצא בכזה שיעבוד, הוא כבר שוכח שהוא משועבד, הוא כבר שוכח שהוא בכלל לא הוא במקום הזה. כמו שיש תוות של השפת אמת, שיש שתי משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. משיח אחד מוציא את בני ישראל מהגלות, משיח השני מוציא את הגלות מבני ישראל. שזה גלות הרבה יותר עמוקה, זה הגלות הפנימית שלנו. אבל כשיהודי רואה את עצי שיטים, ואז הוא מבין שזה שיטים, זה לשון שטות דקדושה. זה נותן לו את הכוח, אתה במצרים, ובדרך הטבע אי אפשר לצאת ממצרים, כמו שכתוב במדרש שאף אחד לא יכל לצאת ממצרים. אבל אתה אומר, יש לי שטות דקדושה. יש לי את הכוח למעלה מטעם ודעת. ואני יכול לעמוד בניסיונות הכי קשים במצרים. וזה העומק של הרוח שטות הזאת, של השיטים הזה שעורר את בני ישראל. ואני רוצה לספר סיפור. אנחנו כולנו מכירים, יש חסידות גדולה באמריקה, בארץ, חסידות קובוב. הרבי מבובוב שהיה בזמן השואה, קראו לו רב שלוימקה. הוא אחרי המלחמה ניצל, בא לאמריקה, שכר סטודיו של חדר באיסייד. לא היה אז בובוב, היה חי לבד, התפלל בבית כנסת אחר, לא היה לו שום בית כנסת, שום חסידים, כלום לא היה לו. בער בו אבל מאוד שיהודים נמצאים באירופה, ואמריקה לא רצה לקבל פליטים. היה חוק שאסור להכניס פליטים. וזה בער בו. מה יכול לעשות? התחיל לברר, לברר, לברר. אז אמרו לו שיש אחד שקוראים לו סול בלום. הוא אחד מהפרלמנט האמריקאי. הוא היה יושב ראש ועדת החוץ, ויושב ראש ועדת ההגירה, אלה שמאגרים. ואמרו לו, אין לך מה לדבר איתו, איש חוק, שאצלו מה שכתוב בחוקה האמריקאית, חוק ולא יעבור, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו חוקי תורה. אבל, אותו הבובו ורבא, לא הלך בטעם ודעת, הלך בשטות דקדושה. הלך והתחיל לשלוח מכתבים, רוצה איתו פגישה, יוכלו פגישה. בסוף אמרו לו, יש לך פגישה עוד 6 חודשים בוושינגטון, בבוקר, 5 דקות על השעון. אין לו איפה להיות בוושינגטון, הוא נסע מניו יורק לוושינגטון יום לפני, נכנס שם לבית כנסת ישן על הספסל, ובבוקר, לפני הזמן הוא הגיע לפגישה. המזכירה רואה אותו, מי אתה? הוא אומר את השם שלו, ואז היא אומרת, רב שלוימקה הלברשטאם, אוקיי, תשב בצד ותחכה. עובר חצי שעה, עובר שעה, עובר שעתיים, כבר, הזמן לפגישה כבר עבר לגמרי. אבל הוא יושב, ואז היא אומרת לו, אוקיי, עכשיו אתה צריך להיכנס, יש לך 5 דקות על השעון. ואז הוא נכנס, אותו הסול בלום הזה, היד, מתיישב על השולחן עם המון מכתבים, לא מסתכל עליו בכלל. מסתכל, קורא את המכתבים והוא עומד. ואז הוא חושב, מה אני אגיד לו? אני אגיד לו שאני הבובה ורב, הוא לא יודע מה זה. אני אגיד לו שהשם שלי זה רב שלמה אלבושטיין, מה זה מעניין אותו? הוא חשב, מה אני אומר לו דבר שידליק אותו? אז הוא נזכר שאמרו לו שהבן אדם הזה מאוד שומר חוק. אז הוא אומר, אני בן אדם שפורע חוק, שובר את החוק, הוא אומר לו. הוא שומע את זה, איש חוק? מרים את העיניים. מרים את העיניים, כבר יש קשר. ואז הוא אומר לו, תשמע, אני באתי מאירופה. שם אצל הנאצים היה חוק להרוג את כל היהודים. אשתי, כל הילדים שלי חוץ מנפתולי שהוא גר בארץ, כולם אינם. היה שם חוק שאסור להסתתר, אסור להתחבא. אני שברתי את החוק הזה. היה שם חוק שאסור לעזור לאנשים אחרים שהתחבאו. ואני עברתי את החוק הזה. היה חוק שאסור לברוח ואני ברחתי. ואני מגיע לפה. והחוק הזה הרג את המשפחה שלי. החוק הזה הרג שם 6 מיליון יהודים. אני יודע שהחוק האמריקאי אומר שאסור להביא מאגרים. אבל אם החוק הזה גורם שיהודים חס ושלום ימותו, אני רוצה לשמור את החוק הזה. אני רוצה להרוס את החוק הזה. והבובה ורבי פרץ בבכי. כשהוא הרים את העיניים שלו, הוא רואה שאותו סול בלום גם בוכה. ואז הוא מביא לו יד. הוא אומר לו, סול, בוא להצטרף אליי. להצטרף, לשבור את החוק הזה. החוק קם. אותו סול זייף אלפי פספורטים והביא אותם באונייה לאמריקה. זה נקרא שטות דקדושה. והשטות דקדושה הזאת היא בונה את בית המקדש. כמו שאומר הכלי יקר, אומר, ועשית את הקרשים למשכן. מה זה הקרשים האלה? אומר הכלי יקר בספר שמות, בהי הידיעה, היינו אותם ארזים שנטע להם יעקב במצרים. אתה יודע מה בנה את בית המקדש? הארזים. הלמעלה מטעם ודעת הזה של יעקב אבינו, שלוקח מארץ ישראל, ונוטע במצרים בשביל 210 שנה אחר כך. אומר הכלי יקר, כתוב במדרש, כי אמר יעקב לקדוש ברוך הוא, במה תתרצה על מעשה העגל? מה יכול לרצות אותך? מה יכול לחפר על חטא העגל? השיב לו הקדוש ברוך הוא בעצי שיטים. וזה הייתה במדרש עצי שיטים, לחפר על שטות של מעשה העגל. ונרצה להם לחפרה לפני השם. זאת אומרת, מה חיפר על בית על חטא העגל? עצי שיטים, השטות דקדושה. מה בנה את בית המקדש? אותו עצי שיטים. ואומר הכלי יקר, ולכן כתוב שהעצי המקדל, עשתי המשכן, לעולם ועד, המשכן נשאר לנצח. הוא נכנס בקדושה של בית המקדש, והוא יהיה בבית המקדש השלישי. וזה אומר לנו, לזכור שגם אנחנו בעולם הזה, אנחנו גם צריכים לבנות את בית המקדש. איך? בעצי שיטים דווקא. כל אחד שיוצא מההגבלות שלו, כל אחד שלפעמים יוצא מהשורה שלו, מהצמצום שלו, וכל אחד שמבין שאני נמצא בעולם הזה, מה זה עולם? לשון הלם ואסתר. כל המציאות של העולם זה צמצום, כל המציאות של העולם זה הלם. מה שנראה פה חשוב, שמתחילים להתבוננו לגמרי לא חשוב. ושאם כל אחד יצא וביחד כל אחד יבנה את הבית המקדש הפנימי שלו עם עצי שיטים, נזכה בקרוב ממש לביאת משיח.